בוקר טוב. פרק י"ד. שעה טובה. נתיבות תשובה פרטיות. הנתיב זו הדרך הכי צרה. זאת אומרת, הסתעפות מהדרך הכללית שהייתה לנו בתחילת הספר, ואחר כך על האורחות, שזה בין הנתיב לדרך, ונכנסים אל הנתיב. הפרק, אני חושב שמבחינת מספר הפסקאות, אז הוא הפרק הכי ארוך. ויש בו נושאים מנושאים שונים אודות ענייני התשובה. א', כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן כדי לתקנן ולמתקן, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה למקור שורשן ולהאירן באור של גדולה. וכשם שמועילים לעולם כולו בעליית המידות והמחשבות הנפולות, כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות כשעולות לאורה גדולה. ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. והיא התשובה הגמורה שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי תשובה. אז הנושא של הפסקה, העלאת המידות והמחשבות הקטנות לשורשן. כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה למקור שורשן, ולהאירן באור של גדולה. אז מה המשל? המשל, שהוא לא הנושא של הפסקה, אבל הוא משמש פה כמשל, זה העלאת המידות והמחשבות הרעות לשורשן. אנחנו יודעים ש... יש ומתגלות אצלנו, או אצל הסובבים אותנו, מחשבות ומידות רעות. מידות ומחשבות רעות. מידה מגונה, כעס, זו מידה רעה. מחשבה רעה, זו מחשבה שהיא לא תופסת את האמת. מחשבת הכפירה, מחשבת הפוסט מודרנה, לא יודע מה, אלו מחשבות שהן שקר. מה יחסנו למידות הרעות ולמחשבות הרעות? אז היה אפשר להציע, אבל הרב שולל את זה, שיחסנו זה להילחם בהם מלחמת חורמה עד דיכוי מוחלט של כל מה שקשור במידה הרעה ובמחשבה הרעה. כלומר, לקחת את המידה הרעה, מידת הכעס, ולמגר אותה לחלוטין, עד שבכלל לא יהיה שום הופעה מידותית כזאת שקוראים לה כעס. אני מבין למה אתה רוצה להשוות שם, אבל שם מדובר על המצב של האדם. האם האדם הוא כובש, או שזה ספונטני וישר אצלו. פה אני מדבר מצד התוצאה. הטיפול במידה הרעה, לאיזה יעד אנחנו מבקשים להגיע? מבחינת מצב המידה הזו. האם אנחנו רוצים שבכלל לא תהיה את המידה הרעה? שבכלל לא תהיה את המחשבה הרעה? זאת אומרת, אנחנו מכוונים את כל כוונות התותחים שלנו, לדוגמה, אל מול הכפירה, ואומרים שכל מה שהכפירה אומרת צריך להיכחד מן העולם. כל מה שמתגלה בכעס צריך להיכחד מן העולם. וזה רק דוגמאות לכל המידות הרעות ולכל המחשבות הרעות. אז זה רעיון יחסית פופולרי כבר, אני חושב, בבית מדרשנו, שלא, זה לא תורת הלחימה במידות ובמחשבות הרעות. התול, תורת הלחימה היא שאנחנו מחפשים את השורש של המידה הרעה, את השורש של המידה הטובה. יש נקודה פנימית, חבויה, שהיא צריכה להופיע במידה הרעה הזו. יש נקודה פנימית טובה שצריכה להופיע במחשבה השקרית הזו. היא מאוד מאוד גנוזה, מאוד מאוד חבויה. זה לא שהכעסן כעס בגלל הדבר החיובי, וזה לא שהכופר יודע את הדבר החיובי. אבל יש איזושהי נקודה שורשית שכן, שהיא צריכה להופיע. ויש כעס שהוא כעס טוב. כולכם מכירים שיש את הפסקה בעינייה שהרב שואל על הרמח"ל, נכון? איך הרמח"ל בנקיות כותב שצריך להינקות לגמרי לגמרי מן הכעס. והלא, אם הקדוש ברוך הוא ברא בריאה את התופעה הזו שנקראת כעס, כנראה שאפשר להשתמש בה ולהופיע על ידה גם כן אידיאל אלוהי. אני חושב שפעם סיפור אחד הרבנים שהוא הלך לשאול את הרב טאו על הסתירה, הרב כותב שם בעינייה, זה גם פסקאות באורות הקודש, אבל הרב כותב בעינייה, צריך על החסיד לבאר דבריו, למה אמר שלא צריך שיהיה מקום בכלל לכעס, אז הרב טאו השיב לו, כשתסיים לחוס תחזור עם הקושיות. קודם כל תסיים לחוס את הכעס הבעייתי, אחר כך תחזור. אבל לענייננו, עקרונית, כל מידה רעה וכל מחשבה רעה היא כן יושבת על איזשהו בסיס שורשי אמיתי. והמהר"ל אומר שאין מידות רעות בעצם, אלא יש מידות שקשה באמצעותן ועל ידן לגלות את האידיאל האלוהי. הרבה יותר קל במידת החסד. בוא נראה אותך במידת הקנאות והנקמה. לגלות את הערך האלוהי. עד כאן המשל. כשאתה בא להיפגש עם המחשבות הרעות והמידות הרעות, אתה צריך ללכת ולהמציא לעצמך את הדרך, את השיטה שאתה תוכל לחולל מהפך כזה שהוא לא מבטל כליל את הנקודה המקולקלת, אלא הוא מציף את שורשה הנכון וממילא הרשעה כולה כעשן תכלה. כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן כדי לתקנן ולמתקן. זה כנראה הביטוי שנקרא מיתוק. איזושהי נקודה פנימית שיושבת בתוך הסבך. כן, לנידון דידן, לפסקה שלנו, צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה, למכור שורשן ולהעירן באור של גדולה. יכולת לחשוב שאם יש לך כבר מידה טובה, אז מה הבעיה? ואם אתה כבר חושב מחשבה טובה, אז מה הבעיה? אומר הרב, לא. צריך, ואולי זה עוד יותר נותן ברכה בעולם, הוא יגיד בהמשך. צריך להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות. התוכן הקונקרטי הגלוי שלהם הוא חיובי. זה אדם שעושה חסד. אדם שמח. אבל השמחה הזאת היא עוד לא מוארת מאור שורש השמחה. והחסד הזה הוא לא מואר מאור שורש החסד. והאמת שלו היא לא מוארת משורש האמת. צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה למכור שורשן ולהעירן באור של גדולה. לא, יכול להיות שהוא יודע. תראה, בסוף הפסקה כתוב שזה מהלך בלתי פוסק. אז יכול להיות שהוא יודע, אבל ביחס, זה מה שאני רוצה קצת ללמוד, להבין מה זה להעלות את המידות הטובות לשורשן. מה זה השורש שאת המידות הטובות צריך להעלות לשורשן? במשל, יחסית, היה לנו קל להבין, יש נקודה אמיתית בשקר. אבל באמת יש נקודה אמיתית, אני יודע, הנה, אני באמת. יש פה איגרת שלימים באמת שחייבים ללמוד אותה. איגרת ת' בספר צמח צבי. אגב, שמעתי שהוציאו אותו למי שחיפש, זה נכון? אז שמעתי שהוציאו, אז תרכשו בזריזות. אז יש פה איגרת של בחור צעיר בשנת תפרש עין, בן כמה היה רב צבי יהודה? אם הוא נולד בנון א', נכון? נולד בנון א', אז בן כמה הוא? 19, נכון? והוא כותב לזקן מזקני ירושלים שקוראים לו הרב חרלאפ, ואתם צריכים לראות פה את הסגנון. כן, אם אתה רוצה אז גם תראה את הכל לפני כן, זה גם כן אותו דבר. בקיצור, אף פעם לא היה צעיר הרב צבי יהודה. פה רציתי לקרוא לכם איזה שהם דברים שלו, רק אני מתלבט עד כמה עכשיו אני לא יודע, זה ייקח לנו, זה פרויקט להיכנס לזה. בוא נראה אולי מה יש פה, לא זוכר. טוב, אני נראה לי מוותר. רק אני אגיד לכם פה שהוא מתכתב עם הרב חרלאפ והוא מסביר לו מה זה החכם באמת, מה זה המושג חכם. אז אני אגיד לכם, הוא אומר שתדע לך שעיקר החוכמה וכו', הוא אינו במובן פרטי של איזו חוכמה או איזו ידיעה או סכום חוכמות רבות או ידיעות רבות. זה לא בדיוק החכם המדובר, גם חכם שיש לו המון ידיעות. אלא במובן כללי, מצד כלליות גדלות האישיות. אדם גדול, בעל רוח גדולה, בעל נשמה גדולה, בעל קדושה, בעל כלליות, בעל נצחיות. זהו החכם התנ"כי וזה החוכמה שלו. מבינים? הנה העלאת חוכמה קטנה לחוכמה גדולה. אבל צריך לקרוא את ההמשך ואת הלפני כן ואת מה שיש אחרי כן. אדם חכם יכול להיות אדם חכם שיש לו ידיעה, ויש אדם חכם שיש לו המון ידיעות, אבל החכם התנ"כי, אומר הרב צבי יהודה, זה מצד כלליות גדולת האישיות, בעל רוח גדול, בעל נשמה גדולה, בעל קדושה, בעל כלליות, בעל גדלות של ההכרה והרצון כאחד, שדיברנו על זה הרבה, של המדע והמוסר כאחד, בייחוד, זהו החכם התנ"כי. וזה החוכמה שלו, סוגריים. דברים אלה אמורים לא רק ביחס לחכם וחוכמה, כי גם ביחס לצדיק ולצדקות, ובכלל, על כל תארי המעלה והמושגים האידיאליים שבתנ"ך. מה? זה איגרת ת עמוד כף כף א' בצמח צבי, ספר צמח צבי. וכבר אמר הרקנתי שכל מה שאפשר להעלות למעלה אין מאיזה מנהג ואין מדבירי חזל, וכן בכל דבר תעלהו ואל תורידהו. ועיקר העלהו, הרקנתי אומר, אתה צריך לקחת מושג חזל, להעלות אותו לנקודה הכי הכי שורשית, הכי עמוקה שלו. ומה זה להעלות? מן הפרטיות אל הכלליות. בקיצור, אני רוצה את השתי מילים האלו, זה מה שבעיקר לנידון דידן. מה זה להעלות את המידה הקטנה לשורשה? מן הפרטיות אל הכלליות. אתה צריך שעולם המושגים של המידות והמחשבות הטובות שלך, הם יהיו כמה שפחות פרטיות וכמה שיותר כלליות. כלליות שמשתתף. אין כוונתי כלליות כמו כלל החבר'ה וכלל החדר אוכל. כלליות מהותיות, רוחניות, נשמתיות, נצחיות. כללי נצחי. אתה צריך שהמושגים שלך, מושגי הטוב שלך, הם יהיו במושגי הנצח. כי יכול להיות טוב, יכול להיות שמה זה לעשות טוב? לעשות טוב זה לתת לך כוס מים. אבל זה טוב מאוד מאוד פרטי, מאוד נקודתי. יכול להיות שגם לתת למיליון איש מים זה מאוד נקודתי. כי יש טוב כללי יותר, נצחי יותר, זה לרומם את המדרגה הנפשית שלהם. ויש טוב כללי יותר, שזה לרומם את המדרגה הרוחנית שלהם. ויש טוב כללי יותר, שהוא בכלל לא מתעסק בבני אדם. הוא מתעסק בלהעלות את ההוויה אל שורשה. כל הזמן, כל מושגי הטוב, הם צריכים להיות מעובדים ומשודרגים מן הטוב הקטן אל הטוב הגדול, כלומר מן המציאות עם ההי של העולם הזה, של הצדקה, הצדקה זה הי של העולם הזה, אל הצדק שלא קיבל עדיין את הלבוש של העולם הזה. קראנו פעם ביחד את הוורסטיך לי לעולם, אז אולי מחר נקרא את הוורסטיך לי לעולם, שם הרב ציודה מסביר, הרב מסביר מה זה וורסטיך לי בצדק ומשפט, בחסד ורחמים. שיש את הפער בין הצדק למשפט, בין החסד לרחמים, אנחנו כל הזמן צריכים לשאוף על ידי האמונה, ורסטיך לי באמונה, לתמם בין השניים, לחבר בין השניים. וזו מדרגה של בעל התשובה האמיתי. מי שרוצה להיות במהלך פרוגרסיבי, העלינו את המושג הזה לשורשו, של תשובה מתמדת, של תשובה הילאה, זה על ידי העלאת כל כוחות החיים כל הזמן מן המציאות הפרטית הנקודתית שלהם אל המימד הנצחי, או במילים הרבה יותר פשוטות, אל המימד האלוהי שלהם. ערך הטוב לא בעיניים האנושיות שלך, אלא בעיניים האלוהיות, שתזכה שיהיה לך אין השם אל יראיו, תקבל גם אתה עין כמו אין השם, כי עין בעין יראו, והמושגים שלך הם יהיו על פי ערכם האלוהי. טוב, מחר נעשה את זה עוד אחר.